ערב טוב, אנחנו בהלכות יסודי התורה פרק ב'. הרמב״ם אמר שם שהוא יתאר את העולם באופן כללי כדי שיהיה פתח למבין לאהוב את השם. כי אהבת השם היא דרך הכרת המציאות, דרך הכרת פעולותיו של הקדוש ברוך הוא. ראינו שבספר המצוות הרמב״ם במצוות אהבת השם מדבר גם על זה שאפשר לאהוב את השם דרך הכרת המצוות, דרך הכרת ההתגלות האלוקית אל האדם. אבל כאן הוא אומר שהאהבה באה מתוך התבוננות במעשיו של הקדוש ברוך הוא. ושני הדברים כמובן נכונים. כי איך הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו? בשתי צורות, דרך הבריאה ודרך התורה. שתי הצורות האלה הן דרכים לאהבת השם, כי אם אתה מתבונן בהם, אתה מכיר את חוכמתו, אתה מכיר את גדולתו דרך ההתגלויות שלו, אז מכך אתה תגיע להרגשה של השתוקקות לדעת, השתוקקות להתקרב, שזה המושג של האהבה. אם כן, הרמב״ם מתאר את העולם כמחולק לשלושה סוגי נבראים. הסוג התחתון שהוא הגופים שמחוברים מיסודות, דהיינו הגופים של העולם שלנו, של העולם של כדור הארץ. הסוג השני זה גרמי השמיים, שלדעת הקדמונים החומר שלהם שונה מהחומר שלנו. הם לא עשויים מארבעת היסודות שהם דיברו עליהם, אלא יש להם תכונות גשמיות אחרות וגם נפש משכלת. ככה סברו בכל התקופה של הרמב״ם לפניו ואחריו, במשך כמעט 2,000 שנה, שגרמי השמיים הם שונים מאשר החומרים שלנו, מאשר מה שאנחנו מכירים בכדור הארץ. והדרגה השלישית היא הישים הרוחניים, או כפי שהוא קורא להם, צורה בלא גולם כלל, כלומר צורה בלי גוף, כאשר הצורה היא המהות המאפיינת את הדבר, בישים רוחניים הישות הרוחנית עצמה היא הצורה ואין לה חומר, זו צורה בלי חומר. אם אנחנו מדברים על ישים גשמיים, אז יש חומר ויש צורה, כלומר הדבר שמאפיין את העצם הוא א', שהוא עשוי מחומר מסוים, ב', שהוא יש לו תכונה מסוימת שהיא התכונה קובעת את מהותו. אז אם זה חומר דומם, אם זה גוף דומם, מה שקובע את מהותו זה בסך הכל הצורה החיצונית שלו, כלומר, מאיזה חומר הוא עשוי ולמה הוא משמש, איזה צורה חיצונית יש לו. כן, אם אני לוקח חתיכת ברזל, אז אני יכול לעשות מן החרב, אני יכול לעשות מן הכדור ברזל, אני יכול לעשות מן כל מיני עצמים שונים בתפקודם, במהותם, שכל ההבדל ביניהם הוא רק באיזה צורה חיצונית החומר נמצא. יש צורה שהיא לא רק החיצוניות, אלא משהו יותר מהותי בעולם הצומח והחי. כאשר אני רואה צמח, אז אני לא מאפיין אותו בזה שהוא נראה בצורה מסוימת. כי גם מה שעשוי מפלסטיק, צמח שעשוי מפלסטיק, הוא גם כן יכול להיראות בדיוק אותו דבר, אבל מה שחסר בו זה זה כוח הצמיחה, זה החיות, כלומר המצב הזה של סידור החומרים בתוכו שמאפשר את התכונות של התכונות הביולוגיות, התכונות של צמיחה, התכונות של הולדה וכדומה, שזאת המהות של הצמח. וכך הלאה, לגבי האדם, המהות היא הכוח החושב של האדם, שהוא מיוחד ואופייני לאדם. זה מה שנקרא בשם צורה. אז צורה במובן הפילוסופי, הסוג השלישי של הנמצאים הם צורה בלא גוף, והם המלאכים. שהמלאכים אינם גוף וגבייה, אלא צורות נפרדות זו מזו. העניין של המלאכים, הוא דבר שהרמב״ם לוקח אותו בראש ובראשונה מהתורה. בתורה מדובר על מלאכים, וחז"ל בפרט מדברים על כך שיש פמליה של מעלה, כלומר יש ישים רוחניים שהקדוש ברוך הוא ברא, שהם מהווים את השלב הגבוה יותר של הנבראים, והם משפיעים על מה שקורה בעולם שלנו. הרמב״ם מדבר על המלאכים בכמה מקומות במורה נבוכים. אני אקרא קודם כל מחלק ב' במורה פרק ו', והוא אומר שם כך: אמנם שהמלאכים נמצאים זה ממה שאין צריך שתובה עליו ראיה, כי זה כתוב בתורה במקומות רבים. הוא אומר שהעובדה שיש מלאכים כתובה בתורה, והוא מביא דברי חז"ל שהחכמים פרשו את מאמר התורה נעשה אדם בצלמנו. נעשה, מה זה נעשה אדם בלשון רבים? כביכול אין הקדוש ברוך הוא עושה עד שמסתכל בפמליה של מעלה, כלומר הוא עושה את הדברים שהם בעולם התחתון על ידי כך שהוא מסתכל בפמליה של מעלה. ותמה מאומרם מסתכל, כי בזה הלשון בעצמו יאמר אפלטון שהאלוה יעיין בעולם השכלים וישפיע ממנו המציאות. הוא אומר שזאת אמירה שהייתה קיימת גם בפילוסופיה היוונית, שהאל, לא אצל כולם, הוא מזכיר פה את אפלטון, כי אפלטון היה בעניין הזה יותר קרוב לאמונת ישראל מאשר אריסטו. אריסטו חשב שהעולם לא נברא, שהעולם הוא קדמון. ואילו אפלטון חשב שהאל יצר וברא את העולם. ואיך הוא ברא את העולם? אז אפלטון מתבטא שהוא עיין בעולם השכלים, וממנו הוא השפיע את המציאות הגשמית. כלומר שעולם השכלים הוא עולם קיים, ראשון, וכשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את הנמצאים הנמוכים יותר, הוא כביכול הביט אל העולם של השכלים, וממנו שפע העולם התחתון. מה זה המושג הזה של ההבטה? זה כמובן מושג מושאל, זה לא הסתכלות כמו שאנחנו מסתכלים על משהו, אלא זה מין הסתכלות רוחנית, זה עיון, עיון רוחני. אין הקדוש ברוך הוא עושה דבר עד שנמלך בפמליה של מעלה. מה זה נמלך בפמליה של מעלה? כביכול הוא מתייעץ איתם. זה הרי לא כפשוטו שהוא מתייעץ איתם, אלא שבאמצעות המלאכים מושפע אחר כך השלב התחתון יותר של המציאות. זה גם מאוד, מאוד קרוב למה שאומרים בתורת הסוד, בקבלה, שהעולמות הרוחניים מהם משתלשל ויורד העולם הגשמי. כלומר שיש כאן בעצם איזה תהליך של התאבות מהיצורים הראשונים שהם שכליים לגמרי, שהם ישים רוחניים, שאחר כך בשלב מסוים מולידים כאילו את הישות הנמוכה יותר, ככה יורד עולם אחרי עולם, עד שאנחנו מגיעים לעולם שלנו, שהוא העולם הגשמי, כפי שאנחנו מכירים אותו. אז לזה קורה המדרש, כביכול אין הקדוש ברוך הוא עושה דבר עד שמסתכל בפמליה של מעלה, או מתייעץ, נמלך בפמליה של מעלה.
וזה בהכרח מלאכים?
בבקשה?
מה שחזר מתכוונים זה בהכרח מלאכים, או גם מלאכים?
פמליה של מעלה זה ודאי מלאכים. מה בדיוק, באיזה מונחים אפשר לתאר את הפמליה של מעלה? אז יכול להיות שיש יותר ממונח אחד, לא רק מלאכים, אולי יש כמה דרגות.
מלאכים זה יותר
תחתון. טוב, זה בסדר, הכוונה לישים רוחניים. מה בדיוק העניין של ישים רוחניים, יש ביניהם דרגות או לא? אז לרמב"ם יש בעניין הזה שיטה שהוא מיד אנחנו נקרא אותה, ויכול להיות שיש גם שיטות אחרות, אבל לפי כולם המלאכים הם ישים רוחניים שממצאים בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם הגשמי. עכשיו הרמב"ם מדגיש פה בפירוש שזה לא המשמעות היחידה של המילה מלאך. הוא אומר, תדע לך שהמילה מלאך יש לה כמה משמעויות. קודם כל, מלאך פירושו שליח. שליח. אז, כן, וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו. שלח שליחים. השליח הזה יכול להיות באמת במשמעות של אותם הישים הרוחניים הראשוניים, ויכול להיות במשמעות אחרת. הרמב"ם אומר שגם כוחות הטבע נקראים גם כן בשם מלאכים. כלומר, הם שליחים שעושים את שליחותו של המצווה, את שליחותו של מקום. אז אם הצמח צומח, אפשר להתבטא שהמלאך של הצמיחה מצמיח אותו. המלאך אומר לו גדל. אומר הרמב"ם, מה פירוש המלאך אומר לו גדל? פירושו של דבר שהכוח של הצמיחה, שהוא כוח בגוף, הוא כוח במציאות הגשמית, נקרא בשם מלאך. יש לפעמים התגלויות אל האדם שנקראות בשם מלאכים. כשאדם שומע משהו או רואה משהו, בין אם זה במציאות, בין אם זה בדמיון שלו, אז התורה, התנך לפעמים מתבטא שנשלח אליו מלאך, שמלאך גילה לו את הדבר. הוא מביא את הדוגמה של הגר, שהיא שומעת את מלאך השם מדבר אליה. אז מה זאת אומרת? מה, היא הייתה נביאה? הגר לא הייתה נביאה, אלא שהיא קיבלה איזשהו מסר לדמיון שלה, שאומר לה שמדברים אליה. ולזה גם כן קוראים מלאך, כי כל כוח במציאות, כל כוח שפועל במציאות, יכול להיקרא בשם מלאך. הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. מובן אחר של המילה מלאך זה נביא. כתוב שהנביאים נקראו מלאכי אלוקים, והיה על מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים. אומרים חז"ל, זה היה פנחס. מלאך השם, מה פירוש מלאך השם? הוא היה בן אדם. אלא שהוא היה שליח, היה נביא שבא לומר משהו לעם, אז הוא נקרא מלאך. בקיצור, הרמב"ם אומר שהמילה מלאך משמשת בכמה משמעויות, אבל המשמעות העיקרית שאליה הוא מתייחס כאן, היא המשמעות של ישים רוחניים, שהם הישים מהסוג הגבוה, יותר מאשר הישים הגשמיים. כאשר גם את הישים הגשמיים הוא מחלק לשתי דרגות, כפי שאמרנו, העולם של גרמי השמיים, והעולם שלנו בכדור הארץ. וכאן אנחנו בהלכה ד', ומהו זה שהנביאים אומרים שראו המלאך אש ובעל כנפיים? הכל במראה הנבואה ודרך חידה, לומר שאינו גוף ואינו כבד כגופות הכבדים, כמו שנאמר, כי השם אלוקיך אש אוכלהו, ואינו אש, אלא משל. הרי אם נאמר על הקדוש ברוך הוא שהוא אש, מה זאת אומרת? וכי מישהו מלא על דעתו שהקדוש ברוך הוא חומרי, הוא עשוי מאש, זה שטויות. אנחנו אומרים את השם אלוקיך אש כביטוי מושאל. הקדוש ברוך הוא לא, הוא לא אש, והוא לא שום דבר גופני אחר. לא אור, לא שום דבר שאפשר לקחת מהעולם הפיזיקלי, אלא שזה משל. השם אלוקיך אש אוכלהו, זה משל לאיזשהו רעיון. במקרה הזה מדובר על על היראה, על הרעיון של היראה, על הרעיון של המרחק שצריך, המרחק שצריך להיות לנו כאשר אנחנו חושבים על המושג האלוקי, שלא נקל ראש, שלא נחשוב דברים שהם מסוכנים לנו, כי השם אלוקיך אש אוכלהו, כלומר הוא בבחינת מי שאפשר לקוות מהמחשבה הלא נכונה בו. וכשאומרים על המלאך שהוא אש, אז מתכוונים עוד פעם לאיזה רעיון, או לרעיון של עירת הרוממות, או לרעיון של איזה כוח בעל אנרגיה מאוד גבוהה, כמו אש, שהוא יכול לעשות דברים שעושים אותם מתוך איזה פעילות אנרגטית מיוחדת, כמו האש. האש שורפת, האש עושה דברים שמתרחשים באיזה עוצמה, באיזה מהירות. אז המלאך הוא אש, כלומר הוא יכול לעשות את שליחותו בזמן קצר ביותר, או במהירות, או בעוצמה וכדומה. המילה אש משמשת כאן להעביר איזה רעיון, בקיצור. כן.
אז זה לא להוריד בעצם בקדוש ברוך הוא, זה לרמה של המושגים שלנו?
אין ברירה, כי אתה לא יכול לדבר על הקדוש ברוך הוא במושגים שהם לא יהיו מובנים לאוזן שלנו. הרי כשאתה רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא יודע, אז אתה אומר את המילה יודע. או שאתה רוצה להגיד שהוא רואה, אז אתה אומר את המילה רואה, למרות שאתה בעצם מבין שהוא לא רואה כמו שאנחנו רואים. שהוא לא רואה במכשיר הראייה של העין, אלא הוא תופס את כל המציאות, כל המציאות גלויה לפניו. אז אנחנו אומרים רואה, כי זה דיברה תורה כלשון בני אדם. אתה רוצה להגיד שתתייחס ביראה, תתייחס בדיסטנס, תתייחס בזהירות, אז אתה אומר, הקדוש ברוך הוא אש אוכלה, אבל ברור שזה רק משל. אז כך גם לגבי המלאכים, כאשר מדברים על המלאכים במושגים גשמיים, זה לא מפני שהמלאכים הם גשמיים, המלאכים הם רוחניים, אלא שאנחנו משתמשים במושגים גשמיים כדי לסבר את האוזן. וכמו שנאמר, עושה מלאכיו רוחות. אז שוב, רוח זה דבר שעובר מהר ממקום למקום, זה דבר שעובר בכל העולם, עוצמה, כל מיני תארים שאתה יכול לתאר את הרוח, והמלאכים הם בעלי התכונות האלה שאותם אנחנו מתארים באמצעות המושג הגשמי הזה. טוב, עכשיו אומר הרמב״ם דבר כזה, ובמה יפרדו הצורות זו מזו והרי אינן גופים? דיברנו על זה כבר באחת הפעמים הקודמות, שישים רוחניים או תודעה, כאשר יש שתי תודעות שהן זהות לחלוטין, אז הן בעצם זהות ממש. כשיש שתי תודעות כל מה שיש בזאת, יש בזאת, אז אין מה שמפריד ביניהם. כאשר אנחנו מדברים על גופים, אז יש הבדל מקום. אז יש הגוף הזה נמצא פה, והגוף הזה נמצא פה. גם אם נגיד שהם זהים לגמרי, לוקח שתי חתיכות מתכת, שהן זהות לגמרי. אז במה הן שונות? הן שונות בזה שזה תופס את המקום הזה, וזה תופס את המקום הזה. אבל כשמדובר על ישות רוחנית, על תודעה, אז כל מה שהתודעה היא בגוף, היא קשורה לגוף, אז שוב, המחלק הוא הגופים. אבל אם מדובר על תודעה תהורה, כלומר על איזה אוסף של ידיעות, של זיכרונות, שלא נמצאים בגוף, אלא קיומם הוא עצם זה שהן קיימות, אז כאשר יש שתי תודעות זהות, אז זה אותו דבר. אין מה שמבדיל ביניהם. אז זה מה שהרמב״ם פה שואל. ובמה יפרדו הצורות זו מזו והרי אינם גופים? לפי שאינן שוות במציאותן, אלא כל אחד מהם למטה ממעלתו של חברו, והוא מצוי מכוחו, זה למעלה מזה, והכל נמצאים מכוחו של הקדוש ברוך הוא וטובו. וזהו שרמז שלמה בחוכמתו ואמר, כי גבוה מעל גבוה שומר. אז הוא אומר, יש דרגות במלאכים. הדרגות השונות, פירושו של דבר שיש מלאך שהוא יודע יותר, הוא מודע יותר מאשר מלאך אחר. אבל באמת כל דרגה היא ישות אחת. אין שני מלאכים שונים שהם בדיוק אותו דבר. כי אם הם אותו דבר, אז הם אותו דבר, אז הם רק דבר אחד. המלאכים השונים הם שונים זה מזה בדרגתם. זה שאמרנו למטה ממעלתו של חברו, אינה מעלת מקום, כמו אדם שיושב למעלה מחברו. אלא כמו שאומרים בשני חכמים, שאחד גדול מחברו בחוכמה, שהוא למעלה ממעלתו של זה. באיזה מובן למעלה, שהוא בדרגה יותר גבוהה, הוא יודע יותר. כן, בבקשה.
הרב מבטא פעם, והוא מצוי מכוחו. זאת אומרת, הכל נמצא מכוחו של הקדוש ברוך הוא.
כן.
לכאורה יש סתירה כאן, כי
לא,
אם מלאך בא מכוחו של מלאך חברו,
כן.
אז מה אני צריך להגיד
יש סיבה ראשונה, יש הסיבה הראשונה שהכל נמצא מכוח הקדוש ברוך הוא. אז אם אתה אומר שיש עולם שהוא מתחת לכיסא הכבוד, ואחר כך יש עוד עולם מתחתיו שהוא מכוחו של הראשון, ועוד אחד מתחתיו שהוא מכוחו של השני, אתה יכול לומר שהכל מכוחו של הקדוש ברוך הוא. כי אם יש שלשלת של נמצאים שאחד מביא את השני והשני את השלישי והשלישי את הרביעי, את פירוש דבר שהכל נמצא מכוח הראשון. הסיבה הראשונה. כן, בבקשה. כן. נכון, נכון. נכון, יפרדו, זה בדיוק יבדלו. הוא גם קורא להם שחלים נבדלים או שחלים נפרדים, בדיוק בשם הזה.
כאילו עולמות אחרים, מה כולם?
בבקשה?
כמו עולמות אחרים.
כמו עולמות.
עולמות אחרים.
כן, כלומר יש פה דרגה מעל דרגה.
עולם על
עולם. וכל דרגה היא ישות אחת, ישות אחדותית. כי שני ישים רוחניים שהם בדיוק באותה דרגה, אז הם לא מחולקים זה מזה.
אבל הצינור כאילו שלנו, של בני אדם, זה האישים?
רגע, אנחנו מיד נקרא על זה. אז זה אומר שמה שאומרים למעלה, הכוונה כמובן לא למעלה במקום, אלא למעלה במעלה. כמו אחד שהוא למעלה מחברו בחוכמה. וכמו שאומרים בעילה, שהיא למעלה מן העלול. כלומר, שהסיבה היא מעל המסובב. מה פירוש מעל? לא במובן של מקום פיזי, שזה אחד יותר גבוה, אלא שהסיבה היא מעל התוצאה. כי אנחנו מתייחסים לזה כאילו שהסיבות משתלשלות זו מזו, מלמעלה למטה. כלומר, משהו קודם הוא מביא למשהו שאחריו, ואז אומרים, הוא נמצא למעלה ממנו. כן. המטרה שלהם היא להיות קיימים, לפאר ליוצרם על שם כבוד מלכותו. הרי אנחנו בעצם כל בוקר בתפילת שחרית מזכירים את המלאכים. הרי אנחנו אומרים שבברכות קריאת שמע, פינות צבאיו קדושים רוממי שדי, תמיד מספרים כבוד אלו קדושתו. מי הם? זה המלאכים. המלאכים הם ישים שקיימים קודם כל בשביל עצמם. הם כמו שלא תשאל בשביל מי קיים האדם. האדם לא קיים בשביל מישהו, הוא קיים בשביל עצמו. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה אדם. הוא ברא את האדם בשביל שיכיר אותו, בשביל שיעשה את מה שהוא צריך לעשות בעולם. המלאכים גם כן כך, הם נבראו לעצמם. אתה לא צריך לחפש לשם מה הם נבראו. במשמעות הזאת של המילה מלאך. יש מלאך במשמעות אחרת, מה שהרמב״ם אמר, שכוחות הטבע גם כן נקראים מלאכים. אז שם אתה יכול לומר שהמלאך הוא כוח הצמיחה של הצמח, שמטרתו להביא לכך שהצמח יתפקד את התפקיד שנועד לו, אם זה להביא פרי, אם זה להביא איזושהי תועלת אקולוגית כזו או אחרת. והמלאך הוא הכוח שמצמיח אותו. או בעל החיים, הכוח שמגדל אותו, שמביא אותו לידי תפקוד כבעל חיים. אבל זה מלאך במובן אחר מאשר המלאכים שמדובר עליהם פה. המלאכים שמדובר עליהם פה הם ישים רוחניים שמטרתם לעצמם. הם קיימים כמו שאנחנו קיימים, קיימים בדרגה יותר גבוהה מאיתנו. למה צריך? יש הרבה דברים בעולם שהם שונים זה מזה, ואתה לא שואל למה צריך. למה צריך כל כך הרבה דגים בים? אז זה קשה לך. יש דג גדול ודג יותר קטן ועוד יותר קטן ודגיגים קטנטנים.
כל הגלקסיות.
נו זהו, זאת השאלה. אין תשובה לשאלות האלה. זאת המציאות. המציאות כוללת כל מיני דרגות וכל מיני נמצאים. זה סוד הבריאה, זה דבר שאנחנו לעולם לא שואלים את השאלה הזאת, למה יש בעולם X דברים? היה יכול להיות פחות. נכון, אבל על כל דבר שקיים, אתה לא יכול לשאול למה הוא קיים. זה היה בדיוק הרצון האלוקי, שהדברים האלה יהיו קיימים. שינוי שמות המלאכים על שם מעלתם הוא, ולפיכך נקראים חיות הקודש, והם למעלה מן הכל, ואופנים, וערעלים, וחשמלים, ושרפים, ומלאכים, ואלוהים, ובני אלוהים, וחרובים, ואישים. הוא מביא פה 10 שמות למלאכים, כן, כולם לקוחים מהתנך, והם 10 דרגות של מלאכים. מאיפה הרמב״ם לקח את זה שזה 10 דרגות? לא ניכנס לזה, כי זה דברים שלא נוכל לדעת אותם באופן פשוט. יש אולי מקורות, אבל המקורות הם, המקורות הם באיזושהי ספרות קדמונית שאנחנו לא יודעים אם מישהו מכיר אותה בכלל, אם יודעים בכלל מהי, ואם כן, אז אני לא יודע. יש ספרות של סוד קדומה שהייתה עוד מזמן התנאים, שנקרא ספרות היכלות, שחלק מזה נמצא בידינו, חלק לא. יכול להיות ששם המקור לדברים האלה, אבל בכל אופן יש כאן 10, אולי באיזה מדרש, בכל אופן יש כאן 10 דרגות של מלאכים שהשמות כולם כתובים בתנך. אגב, הביטוי אלוהים הוא כמובן פה במשמעות של מלאכים, ואליו דווקא הרמב״ם מתייחס, באותו פרק שקראנו, פרק ו' בחלק ב', במורה, שהוא אומר שמה שכתוב בתורה, כי השם אלוקיכם הוא אלוהי האלוהים, רצינו לומר, אלוה המלאכים. הוא אלוהי האלוהים, הוא האלוקים של האלוהים. מי הם האלוהים? ודאי שלא הפסילים של עבודה זרה. כן? הוא אומר, לא ייתכן שאלוהים הזה זה בני אדם. למה? כי כשהוא מדבר השם אלוקיכם, הוא כולל את כל מין האדם. רשב ונעבדיו. אל תגיד לי שאלוהים פה זה השליטים, נאמר, או השופטים של בני האדם. כי כשהוא אומר, כי השם אלוקיכם, אז הוא מדבר אל בני האדם כולם. אז מי זה? השם אלוקיכם הוא אלוהי האלוהים, אז האלוהים האלה זה אחרים. מי הם האחרים האלה? ואי אפשר שיהיה הנרצה בו שהוא אדון על כל מה שיחשב בו אלוהות מעץ ואבן, שאין הגדלה וכבוד בהיות האלוה האדון העץ והאבן. אמנם הנרצה שהוא יתברך השופט אל השופטים, רצינו לומר המלאכים. אלוהי האלוהים, זה פרושו של דבר, האלוהים של המלאכים, שהם גם כן נקראים בשם אלוהים. אז הנה, השם אלוהים לגבי מלאכים. בני אלוהים, אנחנו יודעים שגם כן מופיע בתנך.
בני אלוהים למנות האדם.
לא, דווקא לא שם. שם זה, אמנם שם כתוב בני אלוהים, אבל דווקא שם זה מפרשים בצורה אחרת. לא, שזה לא הכוונה למלאכים. מה?
התיאור של הרמב"ם לא מתאים לשם.
נכון? זה באמת בני אלוהים כתוב במקום אחר.
ביוב זה בסדר.
כן, כן.
מה הרמב״ם אומר על בני אלוהים?
זה לא הרמב״ם, זה במדרש רבה, בראשית רבה, רבי שמעון, רבי שמעון בר יוחאי, אומר שבני אלוהים, אסור לתרגם את זה בני אלהיה, אלא צריך לתרגם בני רב רוויה. כלומר, אלוהים שם זה האנשים השליטים,
הדיינים,
השופטים, המלכים, האנשים, האצולה, האליטה, האליטות, הם היו האנשים שלקחו להם נשים מכל אשר בחרו, הם השתלטו על האנשים הפשוטים.
יש גמרא שמפרשת שם את הפסוק לפי איך שהרמב"ם מסביר את זה פה.
נכון, יש מקור כזה, יש מקור כזה, אבל באמת זה דבר שהוא מאוד לא מובן באופן פשוט. מה זאת אומרת שהמלאכים ראו את בנות האדם ולקחו להם נשים? זה דבר שהוא לכאורה לא מובן לחלוטין. אבל אני אומר לכם, במדרש רבה, תראו שם על הפסוק, רבי שמעון בר יוחאי, שהוא אבי הנסתרות, אבי ספר הזוהר, הוא אומר שאסור לתרגם בני אלוהים בני אלהיה, אלא בני רב רוויה. רבי שמעון לייט, הוא כילל את מי שמתרגם בני האלוהים במובן של של כלפי מעלה, אלא שם הכוונה לאנשים, אנשים חשובים, אנשים נחשבים יותר נכון. אם כן, כל אלה 10 שמות נקראו במלאכים, השם 10 מעלות שלהם הם. ומעלה שאין למעלה ממנה אלא מעלת האל ברוך הוא, היא מעלת הצורה שנקראת חיות, חיות הקודש. לפיכך נאמר בנבואה שהם תחת כיסא הכבוד. חיות הקודש זה הדרגה הגבוהה ביותר של המלאכים. ומעלה העשירית, כלומר האחרונה, התחתונה, היא מעלת הצורה שנקראת אישים. והם המלאכים המדברים עם הנביאים ונראים להם במראה הנבואה. לפיכך נקראו אישים, שמעלתם קרובה ממעלת דעת בני אדם. כלומר, האישים זה המלאכים שהכי קרובים לדרגת בני אדם, והם אלה שמתגלים אל בני אדם בנבואה. הנביא שהוא רואה מלאך, או שמדבר עם מלאך, זה המלאך בדרגה הנמוכה, שהוא הקרוב ביותר אל בני האדם. בכל הצורות האלו חיים ומכירים את הבורא ויודעים אותו דעה גדולה עד למעוד. כל צורה וצורה לפי מעלתה, לא לפי גודלו. הם לא יכולים להכיר את הקדוש ברוך הוא עד הסוף, באמת. אלא כל אחד לפי מעלתו משיג את הקדוש ברוך הוא השגה יותר גבוהה. ואפילו מעלה הראשונה, כלומר החיות הקודש, אינה יכולה להשיג אמיתת הבורא כמו שהוא, אלא דעתה קצרה להשיג ולדע. אבל משגת ויודעת יותר ממה שמשגת ויודעת צורה שלמטה ממנה. וכן כל מעלה ומעלה עד מעלה עשירית, גם היא יודעת הבורא דעה שאין כוח בני אדם המחוברים מגולם וצורה יכול להשיג ולדע כמותה. כלומר, גם המלאך בדרגה הנמוכה ביותר הוא יותר מאשר כל בני האדם. אין אדם שהוא עשוי מחומר וצורה שיכול להשיג את מה שמלאך אפילו בדרגה הנמוכה ביותר של המלאכים יכול להשיג. בבקשה? צורת הרגל וכדומה, זה הכל משלים. הרמב״ם אומר שכל מה שכתוב על מלאך במושגים גשמיים, זה הכל משלים למושגים מסוימים שמתוארים בצורה כזאת. בפרט מה שאתה אומר, זה כתוב במעשה מרכבה, בפרק של יחזקאל, שהוא נקרא מעשה מרכבה, ששם כל מילה, כל ביטוי שם, רומז למושגים רוחניים. זה מעשה מרכבה הוא ממש השיא של סתרי תורה. אז שם, בפרק הזה של יחזקאל, כל מה שכתוב שם זה הכל לא גשמי, הכל שם מושגים רוחניים, וחלק מזה הרמב״ם מסביר במורה נבוכים בחלק ג' כשהוא מדבר על הפרק הזה ביחזקאל. גם מה שאתה שואל הוא מדבר שם, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. כל הביטויים שכתובים שם זה הכל מושגים רוחניים. הם לא איפה במקום, זה לא מקום. ישים רוחניים לא נמצאים במקום. יש מושג של ישות רוחנית שהוא לא נמצא באיזה מקום בחלל שאתה יכול לציין אותו. דרגה, זה קיום, זה קיום שהוא לא זקוק למקום. זה בדיוק העניין. בבקשה? זה הכל רק בראש. משה רבנו לא היה צריך, הגמרא אומרת מסכת סוכה ש מעולם לא עלה משה למעלה מעשרה תפחים. מעולם לא עלה משה רבנו למעלה מעשרה תפחים. אי אפשר לטפס לשמיים. אלא בראש הוא היה עם הישים הרוחניים. הראש של משה רבנו במחשבה שלו זכה להשיג את הישים הרוחניים. זה לא שהוא צריך לעלות לאיזה מקום. גם אם תעלה עם חללית, אתה לא תמצא שם מלאכים. הם נמצאים במקום שבו הרוח נמצאת, ורוח לא נמצאת במקום פיזי, היא לא נמצאת לא פה ולא למעלה ולא עוד יותר למעלה.
היא לא מעובדת,
שיהיה כך, זה כמו שאתה אומר, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. אז מה אתה רוצה לתפוס אותו בידיים, להגיד הנה הוא פה? הוא לא פה, הישות שלו היא ממלאה את כל המציאות. אין מציאות בלי הקדוש ברוך הוא. המלאכים נמצאים, אבל הם נמצאים כישויות רוחניות, לא כישויות פיזיות. כן.
מה הכוונה הידיעת השם?
תראה, באופן פשוט ידיעת השם זה הכרת העומק של התכנים, התארים שהקדוש ברוך הוא מתואר בהם. כלומר, שאם אתה משיג את הבריאה נכון ואת התורה נכון, אז אתה מכיר דרכן את התכונות כביכול במרכאות האלוהיות. באמת הרמב"ם מסביר באריכות במורה נבוכים שאין תכונות אלוהיות, אין מושג של כמו אצל בני אדם שאתה אומר זה האדם שיש לו תכונה א', תכונה ב', תכונה ג'. הקדוש ברוך הוא לא מורכב מתכונות. אבל אם אנחנו מדברים בהשאלה, אז אנחנו אומרים שיש מידות אלוהיות, יש התגלויות אלוהיות שאותם אתה יכול להשיג. וככל שאתה מכיר יותר את המציאות בצורה עמוקה, אז אתה מכיר את מידותיו של הקדוש ברוך הוא. או ככל שאתה מכיר את התורה בצורה עמוקה, אתה מכיר את מידותיו של הקדוש ברוך הוא, ויש בזה המון המון דרגות בהכרה הזאת. את המושג של חסד בעולם, או המושג של גבורה בעולם, זה מושגים רוחניים שמיוחסים כתכונותיו של הקדוש ברוך הוא, שאתה יכול להעמיק בהם יותר ויותר ולדעת אותו על ידי כך. הרמב"ם מוסיף לזה שיש גם עניין של הכרה בדרך השלילה. כלומר, להבין שהמושגים שאנחנו מכירים הם רק מושגים של פעולות ולא מושגים של עצמיות, ולשלול מהקדוש ברוך הוא. אם זה שאנחנו מכירים את פעולותיו, לשלול ממנו את התארים העצמיים, זה גם כן סוג של הכרה. זה הכרה שהיא מתארת את המושג האלוקי מכל חיסרון, שהיא מורידה ממנו כל דבר שהוא מגביל אותו. אז למשל, בתורת הסוד, בקבלה, יש הספירות, שזה המידות האלוהיות, התכונות כביכול האלוהיות, אבל הקדוש ברוך הוא בעצמו, כלומר לעצמיות האלוקית, קוראים בשם אין סוף. אין סוף ברוך הוא. מה פירוש אין סוף? שאי אפשר בכלל להגדיר אותו בשום הגדרה. אל תגיד לי שהוא כך וכך וכך הוא. כלום. אתה לא יכול להגיד על עצמותו. כי עצמותו היא מעבר לכל הגדרה. ולזה קוראים אין סוף. כלומר, אין הגדרה. מה זאת אומרת אין סוף? אתה לא יכול להגדיר. אין שום דבר שאתה תגדיר שהוא יהיה נכון לגביו עצמו. מה שאתה תגדיר יהיה נכון לגבי התגלויותיו. איך הוא מתגלה אלינו? מאיך אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא? אנחנו מכירים אותו בתור חנון ורחום וחסד וכל מיני דברים שאפשר לומר על מידותיו או תכונותיו במובן הזה של מה שהוא פועל, איך הוא מתגלה, מה האידיאלים שהוא מציב בפני המציאות, אבל לא המהות העצמית שלו. אז זה גם כן נקרא ידיעת השם, לדעת את השלילה של כל דבר שאנחנו נייחס לו בצורה חיובית, לדעת שבעצם זה לא ייחוס לעצמיותו, אלא זה ייחוס רק לפעולותיו. אז כל הדברים האלה זה עניין של השכלה, של הבנה יותר ויותר עמוקה של הדברים, וזה מה שנקרא ידיעת השם. ויש בזה באמת הרבה דרגות. כל הנמצאים חוץ מן הבורא, מצורה הראשונה עד יתוש הקטן שיהיה בטבור הארץ, הכל מכוח אמיתתו נמצאו. ולפי שהוא יודע עצמו, הוא מכיר גדולתו ותפארתו ואמיתו, הוא יודע הכל ואין דבר נעלם ממנו. הרמב"ם אומר פה דבר מאוד, מאוד חשוב, שהוא מסביר אותו במורה נבוכים בחלק ג' פרק כ' נדמה לי. הוא אומר, יש הבדל גדול בין הידיעה שלנו לידיעה של הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו יודעים משהו, לא חשוב מה, זאת ידיעה של אחר מעשה. כלומר, אתה מכיר דבר שהוא קיים, ואתה מתוודע אליו. אצל הקדוש ברוך הוא, הידיעות הן לפני המעשה. כלומר, הוא מכיר כל דבר לא מפני שהוא קיים. לא שכשהדבר קיים, אז הקדוש ברוך הוא מכיר אותו. כמו שאנחנו מכירים משהו, או בדיוק, את הקדוש ברוך הוא מכיר את הכל מעצמו. לא מהדברים, כי כל מה שקיים, קיים מזה שהוא ברא אותו. אז הוא מכיר את עצמו ומזה הוא מכיר את הכל, הוא לא צריך להכיר את הדברים אחרי שהם קיימים. בלשון לועזית קוראים לזה הכרה אפריורית, לעומת הכרה אפוסטריורית. זה מונחים של הפילוסופיה החדשה של קאנט. הכרה אפוסטריורית פירושו של דבר אחרי שהדבר קיים אתה מכיר אותו. והאפריורית זה הכרה שהיא מלפני שהדבר קיים, מראש, אתה מכיר אותו מראש. אז הקדוש ברוך הוא מכיר את כל מה שנעשה מראש. זה בפרק כ"א בחלק ג'. כל מה שנמצא, הרמב"ם אומר ככה, הפרש גדול יש בין ידיעת העושה במה שעשה וידיעת זולתו בעשוי ההוא. והוא, שהדבר העשוי, אם נעשה לידיעת עושהו, יהיה מעשה עושהו. אם כן, למה שעשה נמשך לידיעתו. ואולם שאר בני אדם המתבוננים בעשוי ההוא וידעו ידיעה מקפת, תהיה ידיעתם נמשכת אחר העשוי. זאת אומרת, מי שיוצר משהו, אז היצירה נוצרה אחרי שהוא ידע אותו. קודם היה לו בראש מה שהוא רוצה לעשות, ואחר כך הדבר נעשה. אבל מי שלא יצר אותו, אלא הוא מתבונן בו מבחוץ, אז הוא יכול להתבונן בו רק אחרי שהוא קיים. אחרי שהוא קיים, אז אתה מכיר אותו. אבל מי שיצר אותו, אז הוא חשב עליו לפני שהוא היה קיים. וכך הוא אומר שהקדוש ברוך הוא ואנחנו. כן העניין בכל הנמצא, בכל הנמצא, כל הנמצאים, ויחוסו על ידיעתנו וידיעתו יתעלה. והוא, שאנחנו אמנם נדע כל מה שנדע מפני ההסתכלות בנמצאות. והוא יתעלה אינו כן. רציני לומר שלא ידע הדברים מצידם, אבל הדברים ההם נמשכים אחר ידיעתו הקודמת. ממש, ממש מה שהוא אומר כאן. כיוון שכל הנמצאים נמצאים מכוח אמיתתו, לפי שהוא יודע את עצמו, הוא יודע את הכל. אמיתתו, הסברנו בשיעור הראשון, שזה הקיימות. האמת שאנחנו מייחסים אמת לדבר נמצא, לאיזשהו אובייקט, אנחנו מתכוונים לקיימות שלו. עצם זה שהוא קיים. מה שאתה אומר, אמת ויציב ונכון וקיים הדבר. מה פירוש שהדבר הוא אמת? בדרך כלל אומרים אמת או שקר על המשפט, לא על עצם. אם המשפט שאמרתי הוא נכון או לא נכון, הוא אמיתי או לא אמיתי. אבל איך בודקים אם המשפט הוא אמיתי או לא? מסתכלים במציאות, זה באמת כמו שאני אומר, או לא. נתנו את הדוגמה, כן, אדם אומר, עכשיו יורד גשם בחוץ. אז אמרתי, אמת או שקר? בשביל לברר אם אמרתי אמת או שקר, צריך להסתכל מה קורה בחוץ, לצאת החוצה. לראות, אם יורד גשם, אמרתי אמת. אם לא יורד גשם, אמרתי שקר. כלומר, שאמת ושקר זה, האם המציאות מתאימה למילים שאמרתי או לא. עכשיו, זה לגבי משפטים. אבל אם אני אומר על דבר מסוים שהוא אמת, על חפץ מסוים, אז מה פירוש אמת? הרי הנה הוא. אלא מה? אני מתכוון להגיד שיש לו אמת, כלומר שיש לו קיימות, שהוא קיים באופן באופן יציב. לא נגיד נצחי, אבל יציב. אז לכן אומרים נחל אכזב. מה זה נחל אכזב? זה ההפך מנחל נאמן. כשאומרים מימיו נאמנים, מתכוונים שהם תמיד זורמים. אתה יכול לסמוך על זה שתמיד יש, תמיד יש מים שם בנחל. נחל אכזב זה נחל שהוא משקר. מה פירוש שהוא משקר? שלפעמים אין שם מים. אז אמת ושקר זה יציבות וקיימות לעומת משהו ארעי. לפעמים הוא קיים, לפעמים הוא לא קיים. אז כשהוא אומר בהתחלת הלכות יסודי התורה שאין לנמצא אחר אמת כאמיתתו, מה הכוונה? שאף נמצא אחר הוא לא קיים באותה קיימות שהקדוש ברוך הוא קיים. כי הקדוש ברוך הוא קיים, חל לעד וקיים לנצח, הוא קיים באופן מתמיד. וכל שאר הנמצאים, הם קיימים מפני שהקדוש ברוך הוא ימציא אותם. אז הם יכולים להיות קיימים משלב מסוים, אולי רק עד שלב מסוים. הם לא תמיד קיימים. בבקשה? כן. כיוון שהכל מכוח אמיתתו, כלומר מכוח קיומו הנמצאים. לכן, כיוון שהוא יודע את עצמו, הוא יודע את הכל. הקדוש ברוך הוא מכיר אמיתו ויודע אותה כמו שהיא, ואינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו כמו שאנו יודעים, שאין אנו בדעתנו אחד. אבל הבורא יתברך הוא ודעתו וחייו אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך ייחוד. שאלמלא היה חי בחיים ויודע בדעה, חוץ ממנו היו שם אלוהות הרבה, הוא וחייו ודעתו, ואין הדבר כן, אלא אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך ייחוד. הרמב״ם פה מדגיש עוד דבר, שמה שאמרנו מקודם על התארים או על התכונות, על הקדוש ברוך הוא אתה לא יכול להגיד, כמו שאתה אומר על בן אדם או על נמצא כלשהו, שיש את העצם ויש תכונה א' שלו ותכונה ב' שלו ותכונה ג' שלו. זה אומרים רק בצורה שטחית לסבר את האוזן. אז אומרים שהקדוש ברוך הוא חכם, או שהוא יכול, או שהוא כך, או שהוא כך, כאילו שיש לו תכונות שונות. באמת אומר הרמב״ם, יש רק העצם האלוקי, והוא עצם בלתי מורכב לחלוטין, הוא פשוט לחלוטין. אין לו הוא והחיים שלו, הוא והדעת שלו, הוא והרצון שלו, אלא זה הכל דבר אחד. אחד מכל צד ומכל פינה ובכל דרך ייחוד. נמצאת אתה אומר, הוא היודע, והוא הידוע, והוא הדעה עצמה. הכל אחד. האחדות הזאת של היודע, כלומר הסובייקט, מי הוא היודע, ואת מה הוא יודע, איזה אובייקט הוא יודע. הוא יודע את עצמו, הוא לא צריך לדעת משהו אחר. ואיך הוא יודע? בדעה. אבל הדעה זה הוא עצמו. אז שוב פעם, אין פה משהו שלישי, אלא זה הכל היודע, הידוע, והדעה זה הכל דבר אחד. בדבר זה אין כוח בפה לאומרו. ולא באוזן לשומעו, ולא בלב האדם להכירו על בוריו. אנחנו אומרים פה דבר שבעצם קשה לנו לקלוט מה אנחנו אומרים. ואף על פי כן אנחנו אומרים שזה נכון, אנחנו יודעים שזה נכון. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא אחד פשוט, אז אנחנו אומרים דבר שבעצם קשה לנו לצייר אותו, כי לנו אין מושג כזה, באמת. אנחנו לא מכירים דבר כזה, אנחנו מכירים רק דברים מורכבים. אנחנו מכירים את עצמנו, אז אנחנו מכירים את עצמנו לפני שהיה לנו שכל חוכמה ואחרי שיש לנו חוכמה. או לפני שיש לנו רצון ואחרי שיש לנו רצון. אנחנו מכירים את הדברים נפרדים זה מזה. אז יש מה שאני יודע, יש מה שאני לא יודע, יש מה שאני רוצה, יש מה שאני לא רוצה. אצל הקדוש ברוך הוא, הכל הוא דבר אחד שהוא עצמו. וזה דבר שקשה להגיד אותו וכל שכן שקשה לחשוב עליו. אבל זאת האמת, כי כשאתה אומר שהקדוש ברוך הוא אחד, כשהתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא אחד, היא מתכוונת לאחדות המוחלטת הזאת, שהיא, שאין בו שום הרכבה ושום הפרדה. לפיכך אומר חי פרעו, חי נפשך, כלומר חיי פרעו, חיי נפשך, ואין אומר חי השם, אלא חי השם. כשנשבעים בחיי השם, אז לא אומרים חיי השם, חי השם, כמו שנשבעים בחיי בן אדם. כי הוא וחייו אחד, אין פה החיים של השם. כן, זה כאילו משהו שלו, יש הוא ויש משהו שלו. לא, אומרים חי השם, השם הוא חי, השם הוא כזה. שאין הבורא וחייו שניים, כמו חיי הגופים החיים, או כחיי המלאכים. לפיכך אינו מכיר הברואים ויודעם מחמת הברואים, כמו שאנו יודעים אותם, אלא מחמת עצמו ידעים. הוא רק הסביר פה יותר בהרחבה את מה שהוא אמר בהתחלה בהלכה הקודמת. שהידיעה של הקדוש ברוך הוא, זאת ידיעה שהיא ועצמותו אחד. לפיכך, מפני שהוא יודע עצמו, יודע הכל, שהכל נסמך בהווייתו, לא. הכל, כל מה שקיים, קיים בגלל קיומו של הקדוש ברוך הוא. לכן מספיק שהקדוש ברוך הוא יודע את עצמו והוא יודע את הכל. כן.
לפי הרמב״ם יש הפרדה בין העולם לבין הקדוש ברוך
הוא? ודאי שיש הפרדה, מה השאלה? הקדוש ברוך הוא עד שלא נברא העולם, והוא מי שנברא העולם. כלומר, יש עולם ויש הקדוש ברוך הוא, ודאי. אתה מכיר את העולם, את הקדוש ברוך הוא, דרך הכרת העולם, כי הכרת העולם היא ההתגלות של הקדוש ברוך הוא. זה כמו אתה לא יכול לזהות שום דבר עם הקדוש ברוך הוא, ודאי שלא את העולם, כי העולם הוא גם גשמי, העולם הוא גם שום דבר, גם לא את התורה. למרות שיש איזה ביטוי כזה שאורייתא וקודשא בריך הוא חדם, זה צריך לדעת שקודשא בריך הוא בלשון הסוד, זה לא העצמיות האלוקית. זה גם כן התגלות. אז התורה וקודשא בריך הוא ועם ישראל, ישראל או לא עם ישראל, ישראל, הרעיון של ישראל, חדם. אז זה רק ההתגלויות של הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים של הקדוש ברוך הוא, כי אין לנו מילה אחרת. באמת צריך להגיד ההתגלויות של העצמות האלוקית. אז ההתגלויות האלה הם אחת, התורה וישראל ומה שנקרא קודש הבריך הוא, זה הכל חד. אבל הוא עצמו נבדל לגמרי מכל המציאות האחרת. הוא גם מחיה את הכל, אבל גם נבדל מהכל. אז טוב, אני לא נכנס פה עכשיו למושגים כאלה של 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 קבלת הארי. אני יכול להגיד לך רק ביטוי יותר ידוע בקבלה, שהוא סובב כל עלמין, הוא ממלא כל עלמין. מצד אחד הוא ממלא כל עלמין, הוא ממלא את כל העולמות, מצד שני הוא נבדל מכל העולמות. בוודאי, בוודאי. הוא אומר את זה בצורה הכי מפורשת. הוא אומר הרי בהתחלה, בתחילת הפרק הראשון, שאם יעלה על הדעת שהוא לא נמצא, שום דבר אחר לא נמצא. אבל אם יעלה על הדעת שכל הנמצאים האחרים לא נמצאים, הוא לבדו יהיה מצוי.
אבל אם אישה ילדת, הבן נמצא
מזה
שהאישה
הולידה אותו. נכון. אז בדיוק נתת דוגמה, דוגמה נכונה לכך שזה שמישהו ממציא משהו, זה לא אומר שהוא מזדהה איתו, שהוא זהה לו.
הבן הוא לא גילוי של האימא.
מה? נו, אז מה אתה רוצה לומר בזה? אז הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא, והעולם הוא העולם. אם אתה שואל, אז איך אנחנו אומרים שממנו נמשך הקיום? נכון, זה באמת לא כמו יחס של אם ובן. לא כמו יחס של משהו שבן אדם עושה, ואחר כך הדבר הזה קיים בפני עצמו, והיוצר קיים בפני עצמו. לגבי הקדוש ברוך הוא והעולם, היחס הוא שממנו נמשך הקיום, כלומר שאין לעולם קיום אפילו רגע אחד בלי הקיום האלוקי. העולם צריך את הקיום האלוקי בשביל להיות קיים, ובזה זה שונה מאשר אם ובן, וזה שונה מאשר נגר והארון שהוא עשה. הקדוש ברוך הוא לא רק בורא, אלא הוא גם מחיה את העולם, מקיים את העולם בכל רגע ורגע. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. אבל שם טוב הסביר, וזה מופיע בספר התניא, בשער האיחוד והאמונה, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, כלומר שכל הזמן הרצון האלוקי נמצא בשמיים. אם הרצון האלוקי לא היה נמצא בשמיים, אין שמיים, אין מציאות. בזה הוא שונה, אבל אתה לא יכול לומר שחלילה שהוא מזדהה עם השמיים. השמיים קיימים בגלל קיומו, אבל הוא לא קיים בגלל השמיים. זה פשוט מאוד. זה לשון משל, שאומרים שהקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו, פירושו של דבר שדרשו השם בהימצאו, קראו באותו קרוב, פירושו של דבר שעכשיו ההזדמנות שלך להתקרב אליו. לא שהוא יורד מאיזשהו מקום אליך, אלא שאתה עכשיו, יש לך פתח פתוח, ערוץ להתקרב אליו. זה הכוונה. מה? כן. כן. זה בכלל, בכלל במשמעות אחרת, עולם השם דבחה נמצא בשמיים, שם שאומרים 12 פעמים, זה בכלל בכוונה של ביטול דברים גרועים, דברים רעים, להשאיר את הגזרות למעלה שלא ירדו אלינו. זה משהו אחר. אתה מתכוון לאמירה של לעולם השם בפתיחת הארון? זה בכלל בכוונה אחרת. לעולם השם דבחה נמצא בשמיים, שם במשמעות שלא ירדו עלינו שום גזרות רעות. כן. רק רגע, בואו נגמור את ההלכה הבאה רק, שמסכמת את הפרק הזה. הוא אומר כך, הדברים אלו שאמרנו בעניין זה בשני פרקים אלו, כמו טיפה מן הים הם, ממה שצריך לבאר בעניין זה. ובאור כל העיקרים שבשני פרקים אלו הוא הנקרא מעשה מרכבה. כלומר, מה שקשור לידיעת הבורא יתברך ומה שקשור לידיעת המלאכים, דיינו הישים הרוחניים, זה נקרא מעשה מרכבה. אפילו לא מעשה בראשית, אלא מעשה מרכבה. כי זה עוסק בישים שהם לא בעולם הגשמי. וזה רק טיפה מן הים ממה שאפשר לבאר, מה שצריך לבאר בשביל להבין את המושגים האלה. ציוו חכמים הראשונים שלא לדרוש בדברים האלו, אלא לאיש אחד בלבד, והוא שיהיה חכם ומבין מדעתו. ואחר כך מוסרים לו ראשי הפרקים ומודיעים אותו שמץ מן הדבר. והוא מבין מדעתו, ויודע סוף הדבר ועומקו. ודברים אלו הדברים עמוקים ממד לי מאוד, ואין כל דעת ודעת ראויה לסובלם. כלומר, מה שהרמב״ם כתב פה בגלוי, שכל אחד יכול לקרוא את זה כמו שאנחנו עשינו, זה עדיין לא שמץ מהעומק של מעשה מרכבה. אבל אם אתה מבין משהו יותר עמוק, אז תלמד אותו אדם אחד, לא קבוצה ואפילו לא שניים. למה? כי ברגע שיש יותר מאדם אחד, אז כבר יכולים להתבלבל, אחד מבין כך והשני מבין כך. תדבר עם אדם אחד שהוא יכול להבין, תמסור לו את הדברים בצורה חלקית, והוא ימשיך ויבין אותם מדעתו. זה מה שאמרו חכמים לגבי מעשה מרכבה. ועליהם אמר שלמה בחוכמתו דרך משל כבשים ללבושיך. כך אמרו חכמים בפירוש משל זה. דברים שהם כבשונו של עולם, את הכבשים דורשים כאילו הם כבשים. דברים שהם כבשונו של עולם, כלומר שהם נסתרים, שהם כבושים ונעלמים, יהיו ללבושיך, כלומר לך לבדך ואל תדרוש אותם ברבים. ועליהם אמר יהיו לך לבדיך ואין לזרים איתך. ועליהם אמר דבש וחלב תחת לשונך. כך פרשו חכמים הראשונים, דברים שהם כדבש וחלב יהיו תחת לשונך. אז אם כן, שני הפרקים האלה שעוסקים בבורא עצמו ובמלאכים, דהיינו בישויות הרוחניות, אלה הם הנקראים מעשה מרכבה, והעומק של הדברים האלה הוא דבר שהוא בכלל סתרי תורה, שלא דורשים אותם ברבים. אבל הרמב״ם אומר, אני כותב את הדברים בשביל שיהיה איזשהו מושג על מה מדובר, בספר שכל אחד יכול לקרוא אותו וכל אחד צריך לקרוא אותו, בשביל לדעת על מה מדובר. מדובר על, על, על השגות של ידיעת השם וידיעת הפמליה של מעלה, ידיעת הישים הרוחניים, שזה נקרא מעשה מרכבה, ואחר כך בפרקים הבאים הוא ידבר על הנמצאים הגשמיים, החל מהגלגלים, כלומר גרמי השמיים, ועד ליסודות, למה שנמצא בכדור הארץ, וזה כבר סיפור אחר שהוא יותר קל. עכשיו מה רציתם לשאול? מישהו רוצה לשאול? כן, בבקשה.
אם היה דעה חוץ מהשם וזה, אז למה
הוא לא תרבה? לא הבנתי. עוד פעם.
הוא אומר שאם עדיין היה חי בחיים, הוא יודע בדעה שכינון הלא שם לא תרבה.
נו, ודאי, כי הוא היה מורכב. אם הקדוש ברוך הוא, זה העצם שלו. וחייו זה נוסף על העצם, ודעתו זה נוסף על העצם, אז יש פה הרבה דברים שהם ביחד, הקדוש ברוך הוא. ואנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא לא מורכב בכלל. הוא לא כמונו, שאנחנו מורכבים גם מגוף ונפש, וגם הנפש עצמה מורכבת מכל מיני ידיעות וכל מיני חלקים וכל מיני תכונות. הקדוש ברוך הוא אין בו שום הרכבה. אז אתה לא יכול לדבר עליו בתור עצם, שיש לו גם נוסף לזה משהו אחד, ונוסף לזה משהו שני, ונוסף לזה משהו שלישי. אין לו דמות הגוף ואין לו שום הרכבה כלל, גם לא במובן המופשט, הרוחני. כי כשאתה מדבר על ישות רוחנית, אתה יכול לדבר על זה שהיא מורכבת מהרבה דברים. יש לה הרבה תכונות, הרבה ידיעות, כל תודעה היא מורכבת. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין שום הרכבה. זה העומק של הביטוי השם אחד. אחד במובן המוחלט של המילה. ערב טוב.
ערב טוב.